פרשת השבוע, פרשת בלק, אני אומר תמיד, הפרשה הזו לא צריך להגיד בפירושים, רק לקרוא את הפסוקים בלבד, זה מרגש לראות את הברכות המיוחדות שקיבלנו בפרשה שלנו. פרשת השבוע, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחו חשור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. פרשה שלנו יש בה 104 פסוקים, כמניין מנוח. למה מנוח הסימן של הפרשה שלנו? אז פירוש אחד, מנוח מלשון מנוחה. וירא מנוחה כי טוב והארץ כי נעמה. בברכה של בלעם אנחנו רואים איך שהוא מברך את עם ישראל, ועם ישראל שוכן לשבטיו, ראה שהם פתחיהם של ישראל מכוונים זה כנגד זה, כמו שגמרא אומרת בבבא בתרא בסוף פרק חזקת הבתים בדף ס' עמוד א'. אפילו בלעם התמה והתומה, שהזוהר הקדוש כותב בפרשת בלק בדף קוף צדיד דלת, שכל הכוח של בלעם זה היה קליפת עמלק, ושימה לך עמלק, כמה הכוח שלו היה לתמות את ישראל. ככה מבואר בסוף פרשת בשלח, ובפרט בסוף פרשת כי תצא ופרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, איך שהיה לוקח את העורלות ומבזה אותם. עמלק זה שיא התומעה, זה הקרירות. אומר הזוהר הקדוש בדף קוף צדיד דלת, אותו דבר זה היה הכוח של בלק ובלעם. הרי איך יכול להיות שהם יבואו וילחמו עכשיו בעם ישראל? הרי ראיתם סוף פרשה קודמת מה היה שם עם סיחון, עם עוג, איך הם נפלו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. זאת אומרת, ראית, אתה יודע בדיוק מה היה שם. אז אם כך, איך אתה מעיז לבוא ולהילחם עם עם ישראל? אומר הזוהר הקדוש, זה היה הכוח שלהם כמו בלק, כמו בלק, הראיה, כמו עמלק, הראיה. לבלעם, תראה, אתה בלעם, אתה הסוף של עמלק, אתה התחילה של עמלק, ואני הסוף של עמלק. למה? אומר בלק, בית למד זה בית למד של בית למד קוף, למד קוף של בלק זה למד, זה בלעם, נכון? אז הוא אומר, תראה איך כתוב, עמלק עין מם למד קוף. אז אומר לו, תראה, אני קוראים לי, אומר לו בלק, בלק, ואתה קוראים לך בלעם. אומר, האותיות האחרונות שלך עמלק, האותיות האחרונות שלך בלעם, עין מם, זה האותיות הראשונות של עמלק. אתה הכוח הראשון של עמלק. אומר לו בלק, ואילו אני, בלק אומר על עצמו, ששתי האותיות האחרונות שלו, למד קוף של בלק, זה הלמד קוף של עמלק. ביחד, בלעם ובלק ביחד זה יוצא בית למד בית ב, כן? בלב בלב, ואז האותיות האחרונות יוצא עמלק. כך אומר הזוהר הקדוש בדף קוף צדיד דלת. זאת אומרת, כל הכוח הזה של בלעם ובלק זה היה מכוח שורשו של עמלק. ועמלק אפילו עצמו הם, זאת אומרת עכשיו הכוח של בלק ובלעם שהם רואים, הם רואים את השכינה, שראת השכינה שיש בעם ישראל. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, איזה ברכות, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. רואים את הקדושה שיש בעם ישראל, איך כל אחד ואחד יושב על דגלו, כל אחד נמצא על מחנהו, התפעלו מאוד. לכן הסימן של הפרשה שלנו זה מנוח. המנוחה שראו בעם ישראל שהם מקיימים את המצוות, וככה האדם יש לו מנוחה אמיתית. זה רמז אחד יפה. עכשיו, הזוהר הקדוש פה שואל כמה שאלות בפשט של הפסוקים. אחד, למה כתוב וירא בלק? שואל הזוהר הקדוש, היה צריך להגיד, וישמע בלק. הרי בלק לא היה שם במלחמת האמורי. אז הוא רק שמע, כל מה שקרה עם סיחון ועוג, הוא רק שמע, אז למה כתוב לשון וירא? שאלה שנייה, אומר הזוהר הקדוש, וירא בלק בן ציפור. הרי, מה זה בן ציפור? מה, אבא שלו קראו לו ציפור? למה קראו אותו בן ציפור? אז הזוהר הקדוש על השאלה השנייה עונה שתי תשובות, אחד בדף קוף פי דלת, אחד בדף קוף צדיד דלת. בקוף פדלת, הזוהר הקדוש עונה תירוץ שהוא יותר משתבח בו, ונתחיל קודם כל עם התירוץ הפשוט יותר. אומר בלק, בן ציפור, אומר ציפור, מי זה ציפור? זה הכוונה יתרו, הוא היה מבני בניו של יתרו, לכן קראו לו בלק בן ציפור, זה תירוץ אחד שהזוהר הקדוש אומר, בדף קוף צדיבר. אבל בדף קוף פדלת, הזוהר הקדוש אומר פירוש אחר. ושם אומר הזוהר הקדוש, בלק בן ציפור, אומר כמו שאתה אומר על מישהו בן בליעל. אומר מה הכוונה? שהוא עצמו בן של בליעל. אבא שלו בליעל? לא. אלא הוא כל כך נהיה חלק מהבליעל, כאילו הוא נקרא שהוא בן של הבליעל. אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, היה גם כן לאדון הזה, אדון בלק. היה לו שם ציפור שכולה כישופים, שהייתה מגלה לו את כל הסודות שהוא רוצה. כל מה שבא לו. אומר, לכן הוא נקרא בלק בן ציפור. מה היה עושה? היה לוקח ציפור אחד שקראו לו ידוע, זה הדעוני שכתוב בתורה. היה לוקח את הידוע הזו, ומקשקש בעסבה. מנענע לפניו בעסב אחד. גם היום יש כאלה שעושים. אם לא עושים ככה, עושים דברים דומים. אין היום כישופים כמו של בלעם ובלק, אלה ראשי המחשפים. אבל יש הרבה אנשים שהם חושבים, שהם יודעים ומבינים בשמות הקודש, וכך כותב במכתב גון עוזן וחכם בן ציון אבא שאול בספרו תמים תהיה של הרב, של הרב הלל, השם יתן לו רפואה שלמה. כותב לו שם הרב בן ציון במכתב, באחד המכתבים בספר, הוא אומר לו, בכוונה רבותינו המקובלים לקחו ספר מראה הילדים ושינו שם את שמות הקודש בשביל שמי שלא יודע שלא ישתמש בזה, שפעמים שאנשים משתמשים בדברים האלה ויכולים לבוא לידי טעויות חמורות. יש שרי השמן, יש שרי הרוח, יש שרי השדים. כבר אמר, יש בזה ראיות לכאן בזוהר הקדוש במקומות רבים. בפרט אמר, הוא כותב בספר החזיונות בכמה מקומות, שהיו נשים שהוא הלך לשאול אותם בשרי השמן. אפילו בדור האחרון, עד לפני 70-80 שנה, היה במרוקו, בטוניס, באלג'יר, בהרבה מקומות, שהיו עדיין משתמשים בשרי השמן. אבל זה כל מיני סוגים של קבלה מעשית, כל מיני דברים, יש דברים המותרים, יש דברים האסורים. אז למה הרב הלל כתב ספר שלם? כיוון שאנשים לא יודעים מה מותר ומה אסור, אז ברגע אחד, בשניות אדם יכול להיקשר. מורבי סיפר לי שיש, היו הכירו, שמה שסיפרו לו הרב בולטוך והרב דיין וכל מיני צדיקים, על כל מיני חכמים שהיו בדור הקודם, שהם חשבו שהם יעשו כל מיני דברים, ועשו, ובטעות, בדבר אחד קטן, יש למשל, אתן לכם דוגמה, יש שרים למעלה שהם נקראים שרי השמן. מה זה עכשיו? אתה צריך לבוא ביום ראשון לשיעור, אז אתה תדע מה זה שרי השמן. טוב, עכשיו מה זה שרי השמן? זה שרים שיש למעלה בעולם, כל מיני דברים רוחניים שמשביעים אותם על ידי כל מיני שמות קודש. לוקחים ילד בן 7, אני לא אומר כל מה שצריך, אני אומר רק מעט. זה עכשיו לא שיעור על שרי השמן, אבל היית ראש על, אז אני עונה לו. אז לוקחים תינוק בן 7, ואתה מורח לו טיפה שמן, ואתה אומר שם של מלאך, ואז מה אתה רוצה? איזה מלאך אתה רוצה? באיזה דמות יבוא לך? בדמות של איש, בדמות של נקבה. בדמות של קטן, בדמות של גדול, בדמות של זקן, בדמות של זקנה. כל מיני דברים, ובטעות אם אתה טעית ברגע אחד, עכשיו הם, הכוחות האלה הם בעצמם רוצים לטעות את האדם. לכן שואלים ממנו איזו שאלה, ואז הוא נותן לך סימן, בסימן הזה אתה ישר צריך לכתוב אותו. ואם לא כתבת את הסימן הזה, בר מינן אתה יכול לטעות חס ושלום, והם מטעים אותך כי אתה לא זוכר, ואז אם חס ושלום באים לבן אדם, בר מינן. והיום יש כאלה, גם בכל מיני מקומות, מופיעים, והשם ישמור. אז זה שרי השמן, יש דברים המותרים, לא שאני אמרתי שהכל אסור, אבל הרוב האסור גדול, מרובה על המותר. והיות ואנשים לא יודעים, שרי השמן, שרי השדים, שרי הרוח, כל הדברים האלה. לכן החכמים של הדור האחרון, אז כמו הרב בן ציון אבא שאול מאוד, אמרו לי, מנע מהם. למה? כי אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יכול להגיע. מה היה בלק עושה? לוקח ציפור, מקשקש בעסבה. הרי זה היה הסיפור של הרב יוסף דלרנה עליו השלום. מה היה עם הרב יוסף דלרנה? שהוא רצה להביא את המשיח, הגיע עד הרי החושך, אחרי צומות ובתלמידים שלו, הגיע עד הרי החושך, את מי תפס? הגיע לעזה ועזאל, ראה אותם שם קשורים בשלשלאות של ברזל, מה הם ביקשו ממנו? בבקשה, רק תביא לנו טיפה ריח, משהו, טיפה תביא לנו, בואו מעט. ברגע שבשנייה אחת זה, מה סוף נכשל? עשה מחמם בה, התלבש עליו, אבל בגלל שהיה לו כוח מאוד גדול, החזיר אותו לאיפה שהחזיר אותו, והיה כל לילה בהשבעות של שדים, היה קורא למלכת יוון, אשתו של מלך יוון, היה מביא אותה מיוון, VIP, בום, עד הבית של הרב יוסף דלרנה. והיה חוטא איתה בר מינן. והרב יוסף דלרנה היה קודש קודשים, גאון עולם בקבלה, מקובל עצום. כל המקובלים של הדור הזה, תשים אותם בכף אחת, זה לא רב יוסף דלרנה, רב יוסף דלרנה זה מקובל לפני 500 שנה. אתה יודע מה הקבלה הייתה בימיהם? הרי זה פי מיליון ממה שיש לנו היום. פי מיליון. הידע שלהם, והגדולה שלהם, והקדושה שלהם. כל דור אנחנו יותר מתמעטים, אבל הם היו באמת גדולים, ובכל זאת הם נכשלו. יש סיפור ארוך, זה לוקח לספר אותו בין 40 ל-45 דקות, כל הסיפור לפרוטרוט כמו שהיה שם. זה מדהים איך שהם קידשו את עצמם, ולא אכלו 3 ימים, ולא שתו כלום, והיו מתקדשים, עד שהם השביעו מלאכים, עד שהמלאכים הרימו את הרב יוסף דלרנה ותלמידיו, הרימו אותם שם, הגיעו איתם עד הרי החושך. זה קדושי עליון היו. ואיך נפלו? ממה? מבלבול אחד. מבלבול אחד. שמה שבלבלו אותם שמה הסמך מהם ברעייתו, ולכן נפלו. אסור להשתמש בדברים האלה. צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. יש הרבה תורה מה לדבר בזה, שלא תחשבו. יש ים. מה זה בדיוק כל העניין הזה? שזה נקרא מעשה השדים. מרן בית יוסף כותב, ביורד דעה קוף עין תת, שהוא מדבר האם מותר להשתמש בזה או לא. מרן בית יוסף כותב בדברים המותרים, ואף על פי כל מייזהר האדם שלא יבוא לידי מכשול. יש שם לשון בבית יוסף, שיזהר האדם שלא ייפול מאותם אלה עשרי השמן. אז הוא, זה מה שהיה, הציפור הזאת, לוקח את הציפור, מקשקש בעסבה, לוקח איזה עשב, ומתחיל לבוא ולהוזיז אותם. זה נקרא מקטיר קטורת לשדים, עושה להם קטורת, ואז עכשיו מקטיר להם קטורת, מתחיל להפריח אותם באוויר. בן אחותו, שבן אחותו של רבי ישמעאל כהן גדול היה חולה, מרצה להתרפות ולא מצאו דוקטור. היה שמע איזה מישהו אחד או דוקטור שהוא מבין בענייני עבודה זרה, אז בא להתרפות ממנו. הלך אמר לו רבי ישמעאל, דודי היקר, האם אני יכול ללכת להתרפות ממנו? אמר לו, חס ושלום, לא תתרפא מהם. אמר שם, כבוד הרב, אבל אני, יש לי ראיות מהתורה לבוא ולהתיר שעל ידי רפואה מותר להתרפות מהשם האדם שעובד עבודה זרה, מקטיר קטורת לעבודה זרה. אמר לו רבי ישמעאל בן אלישע, ואף על פי כן, לא תקרב לפתח ביתו. אומרים רבותינו, אחר תקופה, אותו הבחור הזה, בן אחי, בן אחותו של רבי ישמעאל בן אלישע, נפטר. ספד לו רבי ישמעאל בן אלישע ואמר לו כך, מבהיל על הרעיון. אמר לו, בכה עליו, ואמר לו, תראה אשריך שזכית לצאת מן העולם בתארה ובקדושה. כאילו היית מתרפא מן העבודה זרה, מאותו רופא עבו של עובד עבודה זרה, ומקטיר קטורת לשדים. אז מר מינן היה, אחר כך היית עובר על דברי חכמים, והעובר על דברי חכמים פורץ גדר ישכן ונחש. נו, והיית נפטר מן העולם בלא טהרה, כי היה נחש, דרך הסמכמם היה פוגע בך. הוא אומר, אבל עכשיו שיצאת מן העולם בקדושה וטהרה, יצאת מן העולם על ידי שאתה לא נתמת מהשדים, לא נתמת מרופאי עבודה זרה, מכל מיני אלילים, אשריך ואשריך לך. וגם היום תדעו לכם, יש את זה גם בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. כל מיני שיטות הימופתיים וכל מיני דברים שלא כל דבר זה מותר. צריך לדעת שבכל דבר יש הילינג וכל מיני עניינים. יש בזה דיונים עצומים בפוסקים בקוף ע"ט, בדור שלנו דיברו בזה ים, פוסקי ישראל, גדולי ישראל, איזה דברים שהם מותרים. הרי היום יש לך כל מיני שיטות שמפתחים. חוכמת הגוף, חוכמת הנפש. אתה מבין? הם עצמם צריכים רפואת הנפש או רפואת הגוף. גם כן ביחד. וגורפים עליך, על כל שלושת רבעי שעה שאתה בא, 750 שקל, וזה רק מתחיל. אתה אומר לו, מה? הוא אומר לו, כי אני רק עכשיו סטאז' עליך. אומר, כשאני אהיה מאסטר, אתה תצטרך לעמוד בתור. דבש על כל הזוהר הקדוש. אני זוכר אותו. היה פה, בשכונה, עליו השלום. היה חסיד תולדות הארון. היה עמל בתורה בצורה מבהילה. והוא מרוב שהיה יושב וכותב, וכותב וכותב וכותב, לא עליכם, אחרי כמה שנים, אחרי הרבה שנים, לא עליכם, היה לו מחלה בפרקים. מחלה ביד, וזה צער. היום בנורא. משחות, משחות. לא היה ברירה, כבר לא היה יכול לכתוב, ועדיין לא השלים את כל החיבור שלו מתוק מדבש. מה היה עושה? הביאו לו, אז היה מחשבים גדולים. הביאו לו מחשב, ואלה עשו לו שהם יהיו גדולים. המקשים יהיו גדולים, וכך הוא היה מקיש. א', ג', ד', אנשים לא יודעים, מה זכה מתוק מדבש? אדוני, גדולי עולם היו שכתבו פירושים, ובדור שלנו הזה, אתם יודעים כמה פירושים נמרו על הזוהר? הרבה גדולים, הרבה חכמים. יש לך זוהר בעיר, הרב ליכטנשטיין, יש לך הרב ידיד נפש בר לב, הרבה הרבה כתבו, לא משנה עכשיו. אני מכיר את כולם, לא משנה עכשיו. ובכל זאת מי התפרסם יותר מכולם? מתוק מדבש, אתם יודעים למה? הוא היה כותב את החיבור שלו ככה, עם המרפקים. שמעו עכשיו סיפור נורא. הילדים שלו אמרו, אבא, מה יהיה? האבא לא מרגיש טוב ורוצה לכתוב. ביררו, 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 היה איזה עשיר אחד גדול, אמר, יש מישהו בארצות הברית, בחוץ לארץ, בסין, יפן, לא יודע באיזה מקום שם, הוא בקיע עצום ברפואה, הוא ברגע אחד מרפא אנשים. נעשו עד לשם. הגיעו עד לשם, והרב דניאל פריש, עכשיו, איך הוא מרפא? הוא אומר, לא ניתוח, לא כלום, הכל דרך הידיים והפה שלו. הוא עושה ככה לאנשים, עושה ככה, מה צריך? ניתוח? הוא מנתח. כשאדם הולך לניתוח, בר מינה, אז הוא הולך, עושים לו ניתוח, ואחר כך עושים לו תפרים, ויש איזה צלקת מסוימת. יהיה האומן הכי גדול. שמע, חתכת, יש צלקת. עושים ברית, לא? יש צלקת אחר כך. אותו דבר. הוא לא. הוא אלוף. הוא כל הניתוחים שלו דרך הידיים. הוא עושה ככה, מה צריך בדיוק לחתוך? הוא עושה פס ככה ביד שלו. עושה כאילו, מוציא, מוציא את מה שצריך, מחזיר. עכשיו אין סימן, כי הוא באמת לא חתך בברזלים. זה הכל עדי כל מיני כוחות תומעה. עכשיו, הרב דניאל פריש לא ידע האם אותו, אותו האדם, אותו הגוי הזה, איך הוא מרפא. בקדושה, בתארה, מה? הוא לא ידע. גוי, ידע שזה גוי, אבל לא ידע בדיוק איך הוא עושה את זה. אז הוא אמר, מה אני אעשה? אמר, אני אחשוב שמע ישראל, השם אלוקים לשם אחד. טוב, הגיע התור שלו, נכנס, שוכב, הוא מתחיל לעבוד עליו, והוא חושב, שמע ישראל, השם אלוקים לשם אחד, שביתי השם לנגדי תמיד, שמע ישראל, השם אלוקים לשם אחד, שביתי השם לנגדי תמיד, לא רואה שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. 45 דקות בערך הוא רק עבד עליו, בקיצור הוא היה מותש, כולו מותש, הדוקטור הזה, כי זה על די כוחות ומה, אומר, אדוני, אתה המטופל הראשון שאני לא מצליח לטפל בך, מה אתה עושה פה? מי אתה? אמר לו, I join. אמר, אני יהודי. אני יהודי. אמר לו, ויש הרבה יהודים. אמר לו, מה אתה ממלמל כל הזמן? אמר לו, אני ממלמל שאני מאמין באחדותו יתברך. אומר לו הדוקטור הזה, אם אתה לא תגיד את זה, אני כמה דקות אני משחרר אותך מפה. אמר לו, לא. אני מוותר על הכל, ולא מוותר על האמונה בקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד. זה סיפור של ימינו. ויש כאלה הרבה הרבה, וזה כל הזמן. זה צריך לדעת, לשאול חכם מה מותר ומה אסור. אז נטל ציפור מקשקש בעסבה, מפרח באווירה, עשינו שנה, עשינו לא, לא מזמן, עשינו ארבעה שיעורים על מעשה השדים ביסדים. מי שירצה יראה את זה אחר כך. אבי דוב הדין ולחיש להישה. היה עושה שם כל מיני כשפים, גם במעשה, גם בדיבור, והציפור הזה היה הולך וחוזר, ועושה לו כל מה שצריך, ואז הציפור מתחיל לצפצף. לוקח אותו, מכניס אותו לאיזה כלוב, מקטיר לפניו כתורת, ומתחיל להודיע לו כל מיני דברים. אומר הזוהר הקדוש, שעל ידי כוח הכתורת ומעשה החרשים ולחשים, היה מלביש כוח בציפור ההוא, כדי לתת לו כוח ללכת גילוי העיניים שבערי החושך, היה שולח אותם עד ערי החושך, מודיעים לו את התשובות, וככה היה יודע לענות לאנשים. זאת אומרת, תראה, בלק, איזה גדול היה בכישופים. בבלעם לא פחות ממנו, אלא היו מחשפים גדולים. אומר הזוהר הקדוש, לכן אמר בלק, בן ציפור, כאילו היה הבן של הציפור ממש. אז היה בקי בשיחות שלהם. כך, אומר הזוהר הקדוש, למה אמר ביר? למה לא אמר בישמע? אומר הזוהר הקדוש, כי הביר שלו היה ראייה ממש, ראייה מוחשית. לא רק ראייה דרך החוכמה שלו. אומר, כמו שכתוב שם, וישקף אבי מלך בעד החלון. גם כתוב גם כן אצל סיסרה, שהיא השקיפה. אומר, מה זה לשון ההשקפה הזו? אומר, היה דרך החלון, דרך החוכמה. לכן כתוב ביר בלק שהכל היה דרך החוכמה העליונה, שהם ראו וידעו. אז תראה כמה כוח היה לאותם הרשעים האלה, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהם. לכן אמר ביר בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. אחר כך, כתוב גם כן, כשמגיע לברך את עם ישראל, אז צריך לדעת באמת מי ברך את עם ישראל. קודם כל, מי אמר, וכי עם ישראל שמע את הברכות האלה? אז קודם כל, לפי הפשט, המדרש אומר במדרש תנחומה, לפי הדרש, המדרש אומר במדרש תנחומה פה על הפרשה שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה, שישמעו את קולו של קולו בזמן מתן תורה, כל העולם שמע את מתן תורה, כך הגמרא אומרת בזבחים קופתת זין. אומר המדרש תנחומה, כך גם כן פה, כשבלעם בירך את עם ישראל, כל העולם שמע, היה נס, וקולו של בלעם נשמע בכל העולם. זה כתוב במדרש תנחומה על הפרשה. אבל ברבותינו הראשונים, בגמרא בבבא בתרא בדף י' עמוד ב' למטה, יש ויכוח האם באמת כל הנבואות האלה של בלעם זה נמסר ברוח הקודש למשה רבנו, או שבאמת משה רבנו וכל עם ישראל שמעו. מה המחלוקת שלהם? הגמרא אומרת שם שמשה רבנו כתב את התורה וכתב את פרשת בלעם. אז רבותינו הראשונים אומרים, מה הכוונה שהוא כתב את פרשת בלעם? הכוונה את כל הנבואות, הרי יש פה ארבעה נבואות שרבי אברהם סבא איכשהו מסביר אותם אחד לאחד. נבואה אחת זה לגבי העולם הבא והטוב הצפון לצדיקים, זה הנבואה הראשונה. הרי זה יש לך את הנבואה השנייה שהוא מדבר איתך על הברכות של העולם הזה וזה שמזכו לארץ ישראל וניצחון מלחמת האויבים. זה הברכה השנייה. הברכה השלישית זה שהוא ברך אותם על בית המקדש בזמן יישובו, בזמן החורבן שלו ובניצחון האויבים. זה הברכה השלישית. והברכה, כמו למשל מה אמר שמה, וירו מהגג מלכו ותנשא מלכותו, כל הברכה שכב כארי וכלבים יקימנו, כל זה. והברכה הרביעית שהוא ברך אותם בעניין המשיח ובדברים העתידים, כמו שאמר, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בנשת, כל הפסוקים האלה, זה ארבעה ברכות וארבעה נבואות. אז נחלקו המפרשים, רבותינו הראשונים, הרי מיגש, רבנו חננאל, הריטב"א, ובבא בתרא י"ד, מה הכוונה פרשת בלעם? אז יש מפרשים מהראשונים שאומרים שבאמת הכוונה, פרשת בלעם זה הכוונה כל הנבואות. יש אומרים הכוונה רק חלקם. יש אומרים לא, פרשת בלעם זה פרשה אחרת. יש את התורה, חמישה חומשי תורה, מלבד זה היה עוד ספר ששם משה רבנו כתב אותו. אז איפה הוא נמצא? הוא נעלם לנו בצוק העיתים. ככה יש מרבותינו הראשונים מסבירים. מה שיש לנו בפרשה הזאת, זה קיצור מן הקיצור ממה שנאמר שם אצל בלק ובלעם. בתורה כתוב רק את מה שהיה צריך. איך כתוב בסוף מגילת אסתר? אומר, ואם אתה רוצה לקרוא את כל הסיפור שהיה, לך למלכי פרס ומדי, לך תקרא שם. זאת אומרת, מגילת אסתר כתוב את מה שהיה צריך. כמו שרב חזקאל אברמסקי היה אומר עליו השלום. אומר, התורה אומרת מה שצריך, מה שלא צריך, לך תקרא בדברי הימים. אומר, אותו דבר גם פה. גם בפרשת בלעם, יש מרבותינו ראשונים אומרים, שהייתה פרשה גדולה מאוד, ששם משה רבנו כתב את כל הסיפור שהיה. איפה זה נמצא? נאבד לנו בצוק העיתים. יש מפרשים שזה הכוונה, שמשה רבנו כתב את ספרו ואת פרשת בלעם. וכאן רואים את אחד הברכות הבולטות בעצם בפרשה זה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ממנע עפר יעקב, ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. איזה ברכות, איזה ברכות. כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, אומר, אני רואה שהעם ישראל, הם באו לעולם הזה קודם חטא אדם הראשון. רבנו ארי כותב בספר הליקוטים בתהילים פרק למד ב' ובעוד מקומות, וכך כותב הרב דפתי עליו השלום בבית לחם יהודה על העץ חיים, שיצירת אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יחד איתו היו עצורים כל נשמות ישראל, ואומות העולם לא היו קיימים בעולם בכלל. כל היצירה של אומות העולם מתי באו? אך ורק אחר החטא. בזה אני מסביר בסיעת הנשמה את דברי הגמרא במסכת יבמות דף סמך עמוד ב' סמך א' עמוד א' בבא מציאה קוף י' ד' וזוהר פנחס רשות ת' אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. מה זה? אתם קוראים אדם כי אתם הייתם עצורים בתוך אדם הראשון בשעה שהוא נברא, אבל אומות העולם לא היו קיימים בעולם, ומתי הם נוצרו? אך ורק אחר החטא. זה מפורש, רבנו ארי כותב ככה, בערכנו בזה בהרבה שיעורים בתקופה האחרונה ובתקופות גם כן לפני כן. אז לכן, כי מראש צורים הראינו, וזה ביארנו את הפסוק, כי מראש צורים הראינו, מה הכוונה? הרי רש"י אומר, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. זה רש"י מסביר. אז לפי רש"י אפשר להסביר עוד, כי מראש צורים הראינו, אני מסתכל על הראשית שלכם, והראשית שלכם שאתם באתם לעולם, באתם בזמן שהייתם עצורים בתוך אדם הראשון, אז נמצא שאתם הייתם כולכם בקדושה וטהרה ולא חטאתם. ובאמת זה רמוז לזה בספר בעל הטורים. בעל הטורים אומר, כי מראש צורים הראינו, אני רואה שנבראו קודם שנברא העולם. זאת אומרת, וכיוון שאתם נוצרתם קודם בריאת העולם, קודם הכל, והנשמות ישראל הם עצורים עם אדם הראשון בהתחלה, ומגבעות אשורנו, לכן אין עם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב. לא שייך אצלכם כל החטא, מושג של ערלות לא שייך אצלכם, לא שייך אצלכם עניין של חטא. למה? כי הנשמות שלכם נשמות קדושות, חלק לא קמים מער. אז מה הוא אומר אחר כך? ממנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים אותי אחרית כמוהו. גם הרמב"ן פה במקום, גם רבנו בחיה כאן במקום, גם רבי אברהם סבא עליו השלום פה במקום, רבותינו הראשונים כולם מסבירים שהוא ביקש תמות נפשי מות ישרים, הוא ביקש למות כמו יושיהו שמת כל גופו נעשה כקברה, כמו שכתוב בסנהדרין מ"ח. הוא ביקש למות כמו עשרה הרוגי מלכות, כך כותב רבי אברהם סבא. הוא אומר, הוא חושב שאם הוא ימות מיתה משונה אז יתכפר לו הכל. הוא אומר, לא, תמות נפשי מות ישרים, באמת הוא קיבל שבסוף הרגו אותו בחרב. הוא לא יזכה לעולם הבא, הוא תהיה אחריתי כמו. בדף צדי, שבלעם הוא אחד מארבעה אידיוטות שאין לו עולם הבא. אומות העולם, אלה שהם חסידי אומות העולם, הם כן זוכים לעולם הבא. כך כותב הרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה לחה, כך כותב הרמב״ם בלכות מלכים בפרק ח' בהלכה י' וי' א', כך כותב הרמב״ם פירוש המשניות בסנהדרין בפרק חלק משנה ב', כך כותב הרמב״ם פרק י' ד' מלכות איסורי ביאה, ועוד שבכך המוכח במקומות רבים, כמו בתענית כפתת עמוד א', כמו במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', כמו בעבודה זרה י' ח' עמוד א', מוכח במקומות רבים שגוי שייך לקבל עולם הבא. כך כותב הזוהר החדש ברות דף צדיבם, אבל העולם הבא שלו זה לא כמו העולם הבא שלנו. כותב הרמב"ן פה במקום שהוא ביקש לקבל עולם הבא, הוא תהיה חריתי כמו, הוא זכה, הוא רצה, הוא אומר, אני יודע שיש עולם הבא, גם אני רוצה לקבל עולם הבא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה פה בעולם הזה אתה תעבוד ותהיה עבד השם, אתה תקבל עולם הבא. ונסיים, אומר הרשות עונג יום טוב, אומר, אם גוי שעושה מצווה מקבל עולם הבא, אז יהודי שמקיים מצווה, איזה עולם הבא יהיה לו? השם מזכה אותנו שנזכה להיות עבדי השם. ולהכיר במעלת נשמותינו. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.